בסדר? זה ככה במאמר מסגר. את באמת רוצה לדעת? זה קודם כל זה מתחיל מהרבה שנים שלמדנו אצל הרב בלייכר, הרבה שנים ששמענו שיעורים עד בלי די, סיכמנו אותם, קודם כל שכתבנו אותם מילה במילה, הרב בלייכר ככה אצלנו. דרך אגב, הוא גם קרוב משפחה שלנו. כן, בעלי הוא בן דוד שני שלו. אז זה קודם כל התמלאות. התמלאות במבט של התורה הגואלת, של כתבי הרב קוק, מהר"ל, התמלאות. ואז בעצם הרב לייכר בנה בנו איזשהו מבט גודל, מבט כללי. אבל עכשיו צריכים להתחיל לעבוד קשה. אם אתם תדעו איך אני עובדת, אתם לא תעשו את זה, אז אולי כדאי שאני לא אגיד את זה. לא, זה עמל. זה באמת, זה לא... אני יושבת מול פסוק, לא מבינה כלום. טוב, אני מתחילה לשאול שאלות. לפעמים אני אפילו שאלות לא מצליחה לשאול על הפסוק מרוב שאני לא מבינה. ואז אני עוברת על המון המון מפרשים. יש לי תקליטור תורני, יש פרויקט השו"ת, יש... היברו בוקס, אם אתם מכירות באינטרנט. ואחרי הרבה פעמים, לא תמיד, הרבה פעמים, אחרי שאני עוברת על הרבה מפרשים, לא מניח את דעתי, לא נסגר לי העניין. ואני הולכת כמו עכבר בכלוב. ואז אני פשוט נושאת עיניי, קודם כל, לפני שאני מתחילה ללמוד, אני אומרת פרק תהילים. זה קבוע. שהקדוש ברוך הוא יאיר עינינו בתורתו, זה לא שלנו, זה הדבר ש... המכתב שלו, ואנחנו רוצים באמת להבין, שנכוון לדעת אלוקים. אז לפעמים באמת אני מוצאת פרשנים ואני משתמשת בהם, אבל לפעמים גם אין פרשנים על הפסוק. ואז אני אומרת, טוב, ריבונו של עולם, צריכים לכתוב ספרי לימוד לתנ"ך לדור הבא. ואז אני אומרת, טוב, בואו נתחיל לכתוב. אני מתחילה לכתוב איזה משפט, פתאום אני מבינה עוד משהו, ואז פתאום אני מבינה עוד משהו. וזה פשוט, תדעו לכם, סייעתא דשמיא גמורה. מי שחושב שזה חוכמה שלי או זה, זה פאטה מורגנה. זה רק סייעתא דשמיא. זה ממש, אני פשוט מרגישה איך הקדוש ברוך הוא עוזר לי. פשוט מכתיב לי. זה מדהים. זה מדהים, אנחנו רואים שהעיקר זה ההשתדלות. העיקר זה הרצון, העיקר זה עזרת השם שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו. כן, כן.
כן.
יש עוד פרשיות, יש הרבה ספרים. אני כבר לא סופרת, אבל יש על במדבר, יש על שמות. יש מגילת אסתר, מגילת רות, ספר יונה, יש הרבה. אבל בראשית זה מה שביקשו ממני ללמד פה. כן, אבל אפשר ללמוד גם דברים אחרים. כן, בעזרת השם.
וואו.
כן. סתם, במאמר מוסגר, אני מאוד אשמח שקצת תעזרו לעם ישראל להכיר את הספרים שלי. לא בגלל שזה אינטרס שלי, אלא אני חושבת שזה חשוב שככה ילמדו. נכון? בעמקות. כן, אבל יש לי כבר מהדורה חדשה שאני רוצה. כן, יש את זה. מה? הספר על בראשית, זה הולך ככה, כל זוג פרשיות זה שם אחד. יש זרע אברהם או אבי חלק א', זה הלך לך. יש זרע אברהם או אבי חלק ב', זה על וירא. אחר כך חיי שרת הודות זה יצחק. אז הסט הזה נקרא פחד יצחק. פחד יצחק חלק א' זה חיי שרה, פחד יצחק חלק ב' זה תולדות, וכן הלאה, עזרת השם. טוב, אז לאן הגענו? אז הגענו לפסוק י"ב, בסדר? בפסוק י"ב כתוב, אברהם ישב בארץ כנען ולוט ישב בערי הכיכר ויעל עד סדום. ושאלנו, למה צריך להגיד את זה? כי כתוב שלוט נסע מקדם, נכון? זהו, נסע, שולם הלכת. לא, עכשיו צריכים סיכום. אברהם ישב בארץ כנען, נו, היינו חושבים שהוא לא ישב בארץ כנען. ולוט ישב בערי הכיכר, נו, לא היינו יכולים להבין שהוא כבר שם. אז אמרנו, מה כל המטרה של הפסוק הזה? ההשוואה, ההשוואה. ואז אמרנו, רגע, אם כתוב ויהל על לוט, אז למה לא כתוב גם על אברהם? כי גם אברהם אבינו ההיל, נכון? ראינו בפסוק י"ח, תסתכלו בפסוק י"ח, בפסוקים שלפניכם, מה כתוב בפסוק י"ח? ויהל אברהם, נכון? וישב באלוני ממרא שמה, נכון? אז למה לא כתוב פה גם כן עד על אברהם אבינו? אברהם ישב בארץ כנען ויהל, וגם תגידי עד איפה? תסתכלו במקור 8, אומר רש"י, אף על פי שכתוב רק ויהל אברהם, אתם רואות? אף על פי שכתוב רק ויהל אברהם, ולא כתוב עד אחד, תדע לך, אומר רש"י, אוהלים רבים היו לו, ונמשכו עד חברון. למי היו יותר אוהלים? למה? כי הוא מקור הברכה. כתוב, וללוט ההולך את אברהם היה צאן ובקר ואוהלים. זאת אומרת, כל מה שיש ללוט זה מאברהם, בזכות אברהם. כי אברהם אבינו הוא המעיין, לוט זה היובל, נכון? אז אומר רש"י, אם ללוט היו כל כך הרבה אוהלים עד סדום, אמרתי לכם שכיכר הירדן זה מעל ים המלח. ואיפה זה סדום? בדרום ים המלח. אז לאורך כל זה היו לו אוהלים, משהו מטורף. מעצמה. מעצמה לוטית.
מה זה אוהלים?
מה?
מה זה אוהלים?
בתים.
שלו?
שלו, כן. עבדים, שפחות, היה לו שהוא מתפרס על שטח כזה. גם לאברהם אבינו היו עבדים, משפחות. למה? כדי להעצים את האגו שלך, להראות כמה אתה מיליארדר. מה? אז מה ההבדל? זה בדיוק ההשוואה. ואברהם ישב בארץ כנען, גם הוא ההיל, אבל לא אומרים את זה. גם לא היה הרבה, אבל לא אומרים את זה. אבל הלוט כן. זאת בדיוק ההשוואה. למה? כי מתי התורה תספר לנו שאברהם אבינו ההיל? לא עכשיו. אלא מתי? תסתכלו, מתי זה כתוב? ויהל. אחרי מה? אחרי מה זה כתוב ויהל? אחרי הברכה. אחרי הציווי האלוקי. קום ותלך בארץ. זאת אומרת שאברהם מאהיל מכוח מה? המגמה האלוקית. אברהם אבינו חי חיים שלמים של נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. בשביל זה הוא אוכל, בשביל זה הוא קם בבוקר, בשביל זה הוא מתחתן ובשביל זה הוא מרבה נכסים. כי הוא יודע שהוא צריך להעמיד אומה, ואומה צריכה תשתית כלכלית. אז אברהם אבינו, התורה לא תגיד ויהל עכשיו, היא תגיד ויהל רק אחרי הברכה והציווי האלוקיים. ומאותה סיבה, גם התורה לא תגיד עד איפה. למה? למה התורה לא תתאר עד איפה מגיעים האוהלים של אברהם?
זאת אומרת, גם הברכה ככה?
מה זאת אומרת?
שלא יהיה לו גבול או
אברהם. יופי! כי אצל אברהם אבינו הברכה היא עד בלי די. אין עד! זה עד בלי די. למה? כי הוא יונק את חייו ממקור הנצח. וכשאתה אחוז במקור הנצח אין עד. זה ממש אין סופיות. אבל אצל לוט, בגלל שאצלו הכל נובע ממגמה חומרנית אנוכית, זה גבולי. זה גבולי. וחוץ מזה שאת אברהם אבינו זה לא מעניין עד איפה. כי הוא לא מחפש את העוצמה הפרטית שלו. אבל ללוט זה חשוב עד איפה. תראו כמה אני גדול. אתם מבינות? זה בדיוק הסיכום שעולה מההשוואה פה בפסוק הזה. ואז את פסוק י"ג כבר ראינו, על שהיו שטופי זימה בחר לו לוט בשכנותם, נכון? למה כתוב אנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד? כי בדיוק זה מה שהוא חיפש. את הזימה הזאת, את הזנות הזאת. אז מסכמים חז"ל ואומרים שבגלל זה אברהם אבינו אמר, היפרד נא מעליי. לא מוצאים פתרונות. כי זאת לא הבעיה של הצפיפות. זה משהו שצריך להעיף אותו לגמרי. היפרד זה לחתוך בלי שום ניסיון של התפשרות. אז מסכמים חז"ל, בואו נקרא את זה במקור 11, אמר רבי חלבו, היבדל אין כתיב כאן, אלא דווקא ייפרד. אומרים חז"ל, מה זה ייפרד? מלשון פרדה. מה זה פרדה? זה היצור שנולד מסוס וחמור, ובעצם אין לו המשכיות, הוא לא יכול להתרבות. נכון? אתם יודעות את זה? אז אומרים חז"ל, מה הפרדה הזו אינה קולטת זרע? כך אי אפשר לאותו האיש להתערב בזרעו של אברהם. אנחנו לא יכולים לקלוט אותו. ומה שאברהם אבינו עושה בפרק הזה שהוא נפרד מלוט, זה הופך להיות אחת מתרי"ג מצוות. איזו מצווה? לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם. אברהם אבינו עשה את המעשה המתבקש. להעיף את המסך הזה שנקרא לוט, אנחנו גם נרחיב על זה למה, אבל לא עכשיו. בכל אופן, המעשה של אברהם אבינו עולה אחר כך להיות אחת מתרי"ג מצוות. עכשיו, אנחנו שאלנו, אז למה התורה לא אומרת לנו במפורש שיש פה בעיה מהותית? למה אנחנו צריכים ללמוד את זה בין השורות? אז יש כלל כזה שדיברה התורה כלשון בני אדם. אתם מכירות את זה? שהתורה דיברה במושגים אנושיים. מה זה ויומר אלוקים? דיברה תורה כלשון בני אדם. מה הכוונה? התורה אמרה, ויומר השם אל אברהם. מה זה ויומר? מה, יש לו פה? איך הוא דיבר? מה זה אמירה אלוקית? אנחנו לא... איך התורה תגיד לנו? אז היא מדברת איתנו במושגים אנושיים. כתוב, וירד השם על הר סיני. מה, הקדוש ברוך הוא עולה, יורד, מלוא כל הארץ כבודו. אז התורה דיברה איתנו במושגים, וישב השם. אני לא זוכרת איפה זה כתוב. אבל בכל אופן אומרים חז"ל שהתורה דיברה איתנו כלשון בני אדם במושגים אנושיים, כדי שיהיה לנו איזושהי יכולת התקרבות לאלוקות במושגים שלנו. בסדר? אבל הרב צבי יהודה מרחיב את הכלל הזה באופן יותר רחב. והוא אומר שדיברה תורה כלשון בני אדם זה לא רק בשפה האנושית, אלא זה בשפת המציאות. זאת אומרת, התורה כתובה כמו שהמציאות מתנהלת. ואיך המציאות מתנהלת? בשני רבדים. יש את המישור הגלוי, על זה שומעים בחדשות וקוראים בעיתונים. יש את המישור הפנימי, למה קורה מה שקורה? התנועות הפנימיות שהן מנביעות את הצד החיצוני. ככה המציאות מתנהלת, נכון? למה הקדוש ברוך הוא אומר לנו, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? כי יש את הצד החיצוני, תיזהרו, אומר הקדוש ברוך הוא, מלשפוט את המציאות על פי הצד החיצוני. תעמיקו חקר, תנסו להבין את הגורמים הפנימיים של האירועים, ואז אתם לא תתבלבלו, ואתם לא תחשבו שאפשר לעשות שלום עם הפלסטינאים, אם אתם תשמעו טוב טוב מבין השורות מה הם אומרים באמת, ולא תנסו לייפות את המציאות. אז ככה גם התורה. התורה לא תכתוב לנו שלא תהיה רשע. למה? כי כלפי חוץ הוא היה נראה בסדר. היה הולך עם אברהם, זה היה נראה שהוא באמת דבק בו, רוצה ללכת איתו. התורה לא תגיד שהוא רשע, כי אי אפשר היה לזהות את רשעותו במבט ראשון. הוא היה עם עניבה, עם צברון לבן, הנראה מכובד. הוא ידע לתת לגיטימציה לחטא שלו בצורה בית משפטית עליונה ולהגיד, מה הבעיה עם הגזל? על פי החוק זה בסדר? הוא היה סי דיפלומטי, סי על פי החוק. כלפי חוץ אי אפשר היה להגיד שהוא רשע. אף אחד לא חשב שהוא רשע. אז לכן התורה לא מתארת את זה. באים חז"ל ואומרים לנו, אל תלכו שבי אחרי איך הוא נראה. אני אגלה לכם באמת מי זה, מי זה לוט. זאת אומרת שהדרש בא לחשוף את הצד הפנימי שמוליד את כל האירועים האלה. אתם מבינות? אז זה דיברה תורה לא רק כלשון בני אדם, אלא כשפת המציאות. כמו שהמציאות מתנהלת בשני רבדים, והתורה אומרת לנו להיות חכמים ולא ללכת שבי אחרי הצד החיצוני, אלא לחתור אחרי הבירור העמוק. אתם יודעות, יש הרבה אנשים שמדברים מאוד יפה על חופש ביטוי, על שוויון זכויות. זה נשמע כל כך יפה, כל כך אנושי, הומני. אבל מה עומד מאחורי חופש ביטוי? אפשר לבטא הכל, גם להוציא את כל הזבל והביוב. זה בעצם מגמת רשע של להטיל רעל בחיים בכותרת כזאת שגורמת לך להתפעל. חופש ביטוי, נכון? אנחנו נאפשר חופש ביטוי לכולם, רק למתנחלים אסור להתבטא. אתם מבינות? זה מה שהתורה אומרת. אל תשפטו את המציאות. אני זוכרת שאני בתור נערה צעירה שמעתי את יוסי שריד. אתם בכלל יודעות מי זה יוסי שריד? שלומית אלוני, שולמית אלוני, אתם יודעות? השמאלנים האלה, מה? הייתי שומעת אותם והייתי אומרת, באמת, אני כמעט הייתי פסע מלהיות שמאלני. הייתי אומרת, וואלה, כי הם צודקים. כאילו, כן? הם יודעים לעטוף מגמות רשע במילים יפות, ברעיונות הומניים. וצריך להיזהר. זה מה שהתורה מלמדת אותנו פה. אז התורה בעצם אומרת, תיזהרו מלהיות שטחיים. אתם יודעות, כשמשה רבנו לפני שהוא נפטר, הוא משאיר לנו צוואה. והוא אומר לנו משהו על התורה. הוא אומר לנו, כי לא דבר ריק הוא מכם. הוא אומר לנו, תיזהרו, התורה זה לא דבר ריק. אל תחשבו שהתורה זה סיפורים, היו היה, פעם היה אברהם אבינו, עשה ככה, עשה ככה. וגם אל תחשבו שהמצוות הן ריקות, זאת אומרת שהן רק מעשים טכניים. הכל מלא תוכן, הכל מלא משמעות. תחפשו אותה, תחפשו. דרשו השם, לא, משהו אחר, רגע, דרשו השם ועוזו, בקשו פניו תמיד. מה זה בקשו פניו? מה זה לבקש את פני השם? הקדוש פה אין גוף ואין גוף ואין דמות הגוף, גם אין לו פנים. אז מה זה בקשו פניי, בקשו פני השם, בקשו פניו? מה זה פנים? מלשון פנימיות. יש פסוק הזה במשלי, חוכמת אדם תאיר פניו. הפנים של האדם, אתה מסתכל על הפנים של האדם, זה משקף לך את כל הפנימיות שלו. לכן פנים נקראים פנים, כי הפנים משקפים את הפנימיות. אז אומר דוד המלך, דרשו השם ועוזו, בקשו פניו תמיד. תבקשו את הפנימיות. תנסו להתחבר וללמוד מה התוכן שמסתתר מאחורי האקט המצוותי. אל תהיו שטחיים, אל תהיו אנשים, מצוות אנשים מלומדה, שמקיימים את התורה כמצוות אנשים מלומדה. לא דבר ריק הוא מכם. כל מה שהתורה מספרת זה מלא תוכן, מלא משמעות, מלא מוסר. תראו כמה אנחנו לומדים מהפרק הזה של היפרד מעליי, כמה אנחנו לומדים מזה על המגמות האלוקיות, על המוסר האלוקי, כמה התורה קוראת לנו להיזהר מהערכה שטחית של המציאות. כיוון שזה דבר מאוד יסודי ומאוד חשוב, אז אני הבאתי לכם מקורות שקצת מרחיבים את זה. אומר המהר"ל שהתורה, מה שאנחנו מרימים את הקלף של התורה ואומרים, וזאת התורה אשר שם, אנחנו רואים את המילים של התורה, אבל אומר המהר"ל, מאחורי המילים האלה זה כמו תווים. האותיות של התורה זה כמו תווים, אבל מאחורי התווים האלה יש מנגינה. אז אומר המהר"ל שהתורה ניתנה לנו במלבוש. האותיות זה כמו המלבוש, אבל אל תחשבו שיש פה רק מלבוש, יש פה מנגינה שלמה מאחורי האותיות. ומי ששופט את התורה ומי שלומד אותה רק על פי מה שכתוב באותיות ולא לומד עם חז"ל שהם משקפים לנו מה מסתתר מאחורי האותיות, הרב לכר היה אומר שיש לו תפיסה קניבלית על התורה. למה קניבלית? מה זה קניבל? קניבל זה מישהו שרואה בן אדם, אז מה הוא רואה? קילו בשר. אין נשמה, את הנשמה הוא לא רואה. אז הוא אומר, מי שלומד תורה רק על פי הפשט, הוא בכלל לא התחיל לגוע בתורה. הוא לא הבין מה זה התורה. כי כל האותיות זה רק הגוף שמעמיד את כל החזון והאידיאל והמנגינה האלוקית. בואו נקרא את זה במקור 12. אומר המהר"ל, התורה בעצמה לא באה בעולם אלא במלבוש. מה זה המלבוש? האותיות. ולא היה אפשר שיהיה אדם אוחז בתורה, כי אם על ידי מלבוש התורה. נו, איך הקדוש ברוך הוא היה נותן לנו את התורה? איך היינו מחזיקים את התורה בלי אותיות, בלי משהו ממשי? העולם הזה, אם הקדוש ברוך הוא היה בורא רק נשמות, אז העולם שלנו היה כמו שדים ורוחות, נכון? אנחנו צריכים את הגוף כדי שתהיה אחיזה פה לנשמה. אז אומר המהר"ל, אותו דבר התורה. אנחנו צריכים את הקלף עם האותיות כדי שמתוכם נוכל ללמוד. ולא היה אפשר שיהיה האדם אוחז בתורה, כי אם על ידי מלבוש התורה, מובן? כשם שהנשמה אי אפשר שתהיה בעולם, כי אם על ידי גוף שהוא מלבוש הנשמה, וכל דברי תורה הם דברים פנימיים, עומדים ברומו של עולם. מה זה אדם? אדם זה הגוף שלו או הנשמה? מה העיקר? אם אתה לא רואה את הנשמה, לא הבנת בכלל מה זה בן אדם. אז אתה חושב שבן אדם זה כאילו בשר. נכון? אז אומר המהר"ל, אותו דבר ביחס לתורה. אם אתה חושב שהתורה זה רק הפשט, לא הבנת כלום מהתורה. כי התורה היא רק הגוף, היא רק משקפת את המציאות הגלויה. אבל מה שמסתתר מאחורי זה, זה באים חז"ל ומגלים לנו. זה היחס בין הפשט לדרש. בצד הסיפורי של התורה, בצד ההלכתי זה כבר שונה. בסדר? אבל אנחנו לא לומדים עכשיו את הצד ההלכתי. בצד הסיפורי, התורה מספרת לנו כאילו מה היה, מה דיווחו בחדשות, מה אנשים ראו, מה שמעו. אבל אתה, עכשיו בוא תעשה את העבודה. למה זה היה חשוב לתורה לספר לי מה פעם קרה? מה איזה מסר תמון בזה להיום? מה התוכן שהתורה רצתה להגיד לי בסיפור הזה? מבינות? זה מה שאומר כאן המהר"ל. מה? למה? כי אמרנו שהתורה מדברת בשפת המציאות. כלשון בני אדם דיברה תורה. הקדוש ברוך הוא מדבר לנו בתורה על פי שפת המציאות. כמו שהמציאות מתנהלת במישור שטחי ובמישור פנימי, כדי שנדע להתמודד עם זה גם התורה ככה. אם נדע ללמוד תורה, נדע גם להתמודד עם המציאות. וחוץ לזה כתוב שאדם לעמל יולד. מה העמל שלנו באמת? העמל העיקרי שלנו זה לא ללכת שבי אחרי החוץ, אלא לבנות את החיים על פי הפנימיות. זה בעצם העמל שלנו. זה שאנחנו שם אותנו בעולם שאומר לנו משהו אחד, אנחנו צריכים להגיד, לא, 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 זה לא זה, זה משהו אחר. זה העמל. כן, כן. באותו דבר ככה התנ"ך מדבר אלינו. ואדם לעמל יולד. הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו לעמול כדי להבין מהו התוכן הפנימי שמסתתר מאחורי הפשט. ואז ממשיך המהר"ל ומביא קטע מהזוהר. וכשלמדנו עם זה עם הרב לייכר, אז הוא אמר שהמהר"ל לא רגיל לצטט זוהר. אבל בעניין הזה של פשט ודרש, המהר"ל היה חייב להביא זוהר. ואז מה כתוב בזוהר? טיפשין דאלמה. מה הכוונה? טיפשים שבעולם לא מסתכלים, אלא בהי לבושה, דאוי סיפור דאורייטה. הטיפשים לומדים את התנ"ך רק בלבוש, בפשט. ולא ידע יותר, לא יודעים יותר, ולא מסתכלים במה דאיותכות הי לבושה, ולא מסתכלים במה שמתחת הלבוש. אבל חכמים, עבדי דמלכה, שהם עבדי המלך אילאה, עבדי המלך העליון, אינון דקיימו בתורה דסיני, הם מקיימים באמת את התורה שניתנה בסיני, ואינם, ולא מסתכלים אלא בנשמתה, הם לא מסתכלים אלא בנשמה, דאי הוא עיקר הדחולה אורייתא, שאי עיקר כל התורה. הבנתם? בסדר? אז למדנו פה על יחסי פשט ודרש. עכשיו אנחנו... לא, כבר נגמר השיעור. אז על השאלה של החמודה נענה בשיעור הבא, ובעזרת השם בשיעור הבא נסיים את הנושא הזה. בסדר? טוב. בבקשה. שבת שלום.